זין בשבט, שבוע של הרלב"ד.
הוא לא ספר הדרכה. הוא כתב ספרי הדרכה. הוא כתב את חובת התלמידים, זה ספר הדרכה. והוא כתב את הכשרת האברכים, זה ספר הדרכה. הוא כתב עוד ספר אחד גדול בשם חובת האברכים, שהוא לא הגיע לידינו, הוא נאבד בשואה. וגם היה ספר הדרכה. הספר הזה הוא לא ספר הדרכה. למה אני אומר שהוא לא ספר הדרכה? אז יש איזה נפקמינה. כי הרבה פעמים הוא מדבר כאן על זה מה שקוראים אמון מתקדם. כן, זה קורס גנרלי. הרבה פעמים הוא מדבר על דברים שאנחנו עוד לא שם. וצריך להבין את זה, אבל בכל אופן צריך ללמוד את זה. כי זה נותן אטמוספירה. וזה גם נותן קריאת כיוון. עצם זה שיש קורס סינים בעולם, אז זה גורם לכמה טירונים שיגיעו לשם. אם לא היה דבר כזה, אם זה היה מחוץ לכדור הארץ, אף אחד לא היה מגיע לשם. אז צריך לזכור את זה, אבל לא זה לא הלכת על המשיכה, אבל לא להינעל, כאילו מי שרוצה באמת הדרכה, שיקח את החובת התלמידים וילמד אותה. למרות שזה נכתב לגיל יותר צעיר, וזה לא חשוב. אני הכרתי כוילל, יהודים תלמידי חכמים, ראש הכוילל היה מוסר בכוילל שיעור בחובת התלמידים פעם בשבוע. אני ראיתי את זה, אני צחקתי, שנהייתי בן 12 וחצי לקראת הבר מצווה, הסבא שלי נתן לי איזה חובת התלמידים ישן שהודפס עוד בפולין, ואמר לי, כך תהיה בן אדם. אז הגעתי, ראיתי כוילל, יושב כוילל עם ראש כוילל, יושב, לומדים חובת התלמידים. אז זה לא פלא, כי זה לא משנה. אם לא עשית את זה בגיל 12 וחצי, אז זה בגיל 22 וחצי, מה זה חשוב? אז זה לא אומר כלום. תמיד אפשר להתחיל. אבל זה לא זה. זה משהו הרבה יותר קדימה. בכל אופן, ללמוד צריך את הכל. אחר כך כל אחד צריך לדעת מה לקחת מזה. לא לקחת איזה בוכתה ככה. צריך להפריש עצמו קודם התפילה, פה ישרנו, מן העולם. באופן מסוים זה הלכה בשולחן ערוך. צריך להסיר את כל התרדות, זה מה שכתוב בהלכה. ולכוון שהוא מתקרב אתה לדבר עם השם כביכול. לא כתוב כאן לדבר אל השם, כתוב לדבר עם השם. זה הוא אומר כביכול. ברור. הוא הולך לשוחח עם השם. דו שיח. התפילה זה בעצם דו שיח. ובשביל זה הוא כותב כביכול. כי זה לא פשוט ככה, זה לא נתפס אצלנו כדו שיח. זה לא נתפס אנחנו עומדים ומתפללים, וזה צריך לעלות לא יודע כמה עד שזה מגיע, ואם זה מגיע ומתקבל, אפילו אם זה לא נענה, אנחנו שמחים. הוא לוקח את זה למקום אחר, הוא אומר, בתפילה אתה צריך לזכור שזה כדבר איש אל רעהו. אתה עכשיו מדבר עם השם, הוא גם עונה לך. אתה צריך לשמוע מה שהוא עונה לך. זה באמת מדרגה גבוהה, זה לא פשוט. זה זכות, זה מתנה תפילה כזאת. אבל על כל פנים, לכוון להאמין שזה כך צריך. יכול להיות שאנחנו לא זוכים לקבל את התשובות ישירות למוח באותו רגע. אבל מקבלים תשובות. סיפרתי לכם פעם. יש לי חבר, קוראים לו דוד, אמא שלו קוראים לו מרים. פעם נסע לרשבי, איכשהו נכנס לחצר של רשבי שם במירון, הוא שומע עומדת סבתא מרוקאית על הציון וצועקת, ושדוד בן מרים יחזור בתשובה שלמה. כן. בסוף מקבלים תשובות. או שמקבלים את זה ככה, או שמקבלים את זה לפעמים בתוך דף גמרא, או בתוך... אי אפשר לדעת. זה זכייה, זה מתנה. אבל בפשטות, אז אפשר להגיד את זה כביכול. כי זה נפלא מאיתנו, זה רחוק. וכשמפריש את עצמו מן העולם ושעונו, אז גם הלבושים שחלק אלוקות מלובש בהם, הלבושים האלה חולפים. בכוחו, מחשבותיו, רצוניו וכל מעשיו חולפים, והאלוקות שבהם מתגלה. קודם הרי אמרנו, למדנו קודם, שכשהבן אדם ירא שמא יתפסו אותו בדבר עבירה, בעצם הוא ירא מהשכינה, הוא ירא מהנוכחות האלוקית, זה היראה האמיתית שלו, רק הוא לא יודע. נדמה לו שהוא מפחד או שלא יתפסו אותו. ככה הוא מסביר את הגמרא, שלא יראני אדם. שתדעו שאדם עובר עבירה שלא יראני אדם, אז שבעצם זה בשם הבעל שם טוב, שהפנימיות של זה שלא יראה אותו אדם העליון. רק בחיצוניות נראה לו שלא יראני אדם. עכשיו, אם הבן אדם עושה הקדמה, הכנה לתפילה, אז הוא יכול למצוא את היראה האמיתית. כי בזה שהוא פורש את עצמו מאבלי העולם, אז נמוגים כל הלבושים. פתאום הבני אדם הם חסרי משמעות.
אבל את זה איך עושים? את זה איך עושים? איך פורשים?
לא, זהו. זה הביצה והתרנגולת. הכל מתחיל מהנוכחות של הקדוש ברוך הוא. אבל איך מזיזים מכונת כביסה כבדה כשאתה לבד, אתה יודע? על העוקם. ככה, עוד פינה, עוד פינה, עוד פינה. כל פעם מזיזים רק פינה אחת. מרימים אותה באלכסון, מזיזים פינה. שמים אותה על רגל אחת, כאילו. אז אפשר להזיז אותה. החיכוך הוא יותר קטן. כשתולים על מנוף, משקל, לא יודע מה, קרבן שלם, תלוי על מנוף, אתה יכול עם אצבע להזיז אותו באוויר. למרות שהוא משקל אדיר, אין לו חיכוך. ברגע שמורידים אותו על הארץ, 20 יש לא יכולים לדחוף אותו. אם אין לו גלגל, אף אחד לא יכול לדחוף אותו. נקודת החיכוך זה בדיוק כמישחל בינית מחלבה, שכתוב בגמרא על הצדיקים, שנפטרים מן העולם, כמו שמוציאים שערה מחלב, אין חיכוך. הכפיטורי בפי ושת, הדוגמה שהרשעים יוצאים מהעולם, שזה כמו חתיכת צמר שהסתפחה בקוצים, שם יש חיכוך מרבי. הנקודה היא זה להוריד את עוצמת החיכוך. לא להתאפס. יש, כשבן אדם, בוא נגיד, בן אדם עושה משהו מדויק, בן אדם רוצה להשחיל חוט במחת. ובשעת מעשה שואלים אותו איזה סברה בגמרא. זה קשה קצת. אבל כשבן אדם שואלים אותו שאלה בגמרא ובשעת מעשה הוא מדליק אפרור, אין לו שום בעיה. בשניהם הוא עושה פעולה. רק בפעולה של השחיל תחות הוא נתפס. הוא לא רק עושה משהו, הוא נתפס שם. הוא נתפס מבחינה הזאת שכרגע הוא לא יכול לחשוב על שום דבר אחר. להדליק אפרור או לקשור נעליים או דברים כאלה, בשעת מעשה יכול לחשוב על אלה דברים אחרים, זה לא מפריע לו. אנחנו עם ענייני העולם, אנחנו תמיד נחשוב עליהם, ותמיד נרגיש אותם נוכחים. אנחנו לא ברגע אחד הופכים להיות כמו האדמו"ר הזקן, שהוא אמר שהוא לא רואה את התקרה, הוא רואה את הכוח האלוקי שבתוך התקרה. אנחנו לא כאלה. אבל מה שכן, אנחנו יכולים לראות את התקרה ולהתאפס בתקרה, ויכולים לראות את התקרה ולא להתאפס בתקרה. זאת אומרת, בסדר, אז יש, איך אומרים ביידיש, יותר גזוקת. אז הוא אמר, בסדר. מישהו אמר לי מילה, הוא אמר, הוא צחק עליי, אז הוא צחק, בסדר. איך הוא אמר, מה זה צחוק? שפה עליונה עולה, שפה התחתונה יורדת, ומתגלה ארגז מלא שיניים. יש לי מה להתפעל מזה. רב אברום ברב נחמן אמר את זה. הוא נסע ברכבת, והוא דיבר, הוא למד משהו בעל פה, אני יודע. והגויים מול, צחקו. ישב אברך לידו, ואמר לו, רב אברום, הגויים צוחקים עליך. לא, מה אכפת לי? ארגז מלא שיניים נפתח. בסדר, אני יודע שיש להם שיניים. לא מחדש לי שום דבר, כאילו. זה נקרא שאת אבלי העולם, זה רמה ראשונה של לשים בצד את אבלי העולם. לא להתפעל מהם. עם זה אפשר להתחיל. כשבן אדם יש לו יישוב הדעת, אז הוא יכול, בזה גופה, עד רבה, מיניו באיבה, מזה גופה שורה, כמה אצל אנשי העולם זה כל כך חשוב, מה אומרים עליהם, מה חושבים עליהם, איך יצא ארוחת ערב, איך יצא ההוגה. כל מיני, ככל שהוא רואה את זה יותר, זה יכול לעשות לו את ההפך. אז קודם כל, בצורה כזאת, הוא יכול להנמיך את הלהבות, כמו שאומרים. ואחר כך משם, אז זה כבר מדרגות, יותר, עוד יותר ועוד יותר. עד שבסוף, כל השקיעה הזאת מדבר בעיקר, הוא מדבר על קטע חברתי, על שלא יראני אדם. זה התחלת המאמר, ועל זה הוא ממשיך. כל השקיעה הזאת, כל ההחצנה הזאת, היא מתגמדת. הבן אדם מתחיל להיות רציני יותר, מתחיל לחשוב באמת מה האמת. כשהוא מתחיל לחשוב מה האמת, אז הוא יכול להתחיל לעמוד ולדבר עם השם. כי אז היראה האמיתית מתגלה בו. ולא כל, בלי כל הלבושים האלה, הוא זרק עכשיו את כל הלבושים האלה. והאלוקות שבהם מתגלה לפי הפרשתו אתה מן העולם. זה מראה, הביטוי הזה מראה שזה הרבה, יש בזה ריבוי דרגות. לפי ערך, כמה שהוא פרש מדברי העולם, ככה מתגלה בו האלוקות. ולפי זה, ולפי התקרבותו להשם. זאת אומרת, כמה שהוא רוצה להתקרב להשם. ובשעת התפילה, צריך לשעבד כל כוחו, שיפעלו האהבה והיראה. את זה, את העניין הזה, אנחנו נראה בהמשך. מה הכוונה לשעבד את כל כוחו?
הרב, מה שאמרנו שזה מול מתקדם, זה כי כאן מדברים על יהודי שכבר רוצה ממש...
כן, זה בן אדם ש... הקטע הזה הוא לא כל כך אמון מתקדם, אבל באופן כללי, הוא מדבר אחר כך על החסידים הראשונים שהיו שעים שעה אחת לפני התפילה. איך שהוא מתאר את זה, ואיך שזה אצלנו, זה נראה אחרת לגמרי. אנחנו נראה את זה בהמשך. מה שהוא מדבר כאן, אני אמרתי שזה, יש הלכה כזאת, באופן מסוים זה הלכה בשולחן ערוך. אם זה הלכה בשולחן ערוך, אז זה שייך לכל אחד. זה לא משהו מיוחד.
שיש בנו רצון, לכל אחד יש רצון פשוט לצאת מהעולם הזה. כאילו, ממה מתחילים?
זה לא לצאת מהעולם הזה. בוא נגיד ככה. בוא נגיד שאתה נמצא באיזה מקום, אתה נמצא באיזה בית, ומי שהצליח לעבוד עליך, שהדלת נעולה, ושבחודש הקרוב אין לך סיכוי לצאת. או שמישהו הצליח לעבוד עליך שהעצמות ברגליים שלך מתפוררות, ואם תדרוך עליהם, לא יוכלו לתקן לך אותם לעולם. לעבוד עליך. זהו, ובפועל הדלת היא לא נעולה, והעצמות שלך לא מתפוררות, ואין שום דבר. אבל עבדו עליך, ואתה מאמין בהם. שיש שלב מסוים שבו אתה מתפקח מהשקר. אתה רואה, קודם כל אתה מנסה את הידית, אתה רואה שהיא לא נעולה. אתה רואה שצחקו עליך. אתה מנסה לדרוך על הרגליים ולרקוד, ואתה רואה שלא כואב לך, אתה לא מרגיש חולשה וזה, אתה מבין שעבדו עליך. אז זה השלב הזה. זה לא אומר שאתה יוצא כבר מהבית, אתה בחוץ. יכול להיות בבית, אבל הבית מפסיק להיות בצוהר. זה העניין. ענייני העולם הם לא אמורים לתפוס את הבן אדם עד כדי כך שכל מה שמטריד אותו זה רק מה אומרים עליו ומה חושבים עליו וכל מיני דברים כאלה. הם לא אמורים להיות ככה, להפך, הם אמורים להיות בטבעם, הם נבראו כדי לסייע את האדם בעבודתו. רק אם הוא במדרגה מאוד נמוכה, אז זה מה שמסייע לו. מה שמסייע לו זה שלא איראני אדם. הוא במדרגה נמוכה. אבל אם הוא כבר עבר את השלב הזה, הוא כבר די מספיק. כמה צריך לחשוב על אחרים? עכשיו הוא כבר בעצם, הוא כבר מספיק בשל בשביל להיות ירא את השם. כבר עבר את השלב הזה. עכשיו, אז הוא צריך לדעת שהוא כבר, זהו, כבר, הדלת כבר לא נעולה. והרגליים כבר לא הולכות להישבר. הוא צריך לדעת את האמת. אז קודם כל צריך לדעת שכל העניינים האלה שהיה דבוק בהם עד עכשיו הם הבלים. ולא צריך ללכת אחריהם. והלכו אחר ההבל ויאבלו. בזמנו ההבלים האלה זה כמו ילד שמתבגר. כשהוא קטן, הצצועים שהוא משחק איתם, הם מפתחים את החשיבה שלו, אם הם כאלה, אני לא יודע. יש כל מיני דברים שרק עושים, אבל צצועים אמיתיים, מפתחים חשיבה של ילד, הם גורמים לו לרוץ אחרי הכדור, אז מתפתחים לו השרירים של הרגליים, הוא לומד ללכת. אבל כשהוא נהיה גדול, הוא צריך לזרוק את הבובות ואת כל הקוביות, את כל זה. זה בדיוק אותו תהליך. עכשיו הוא כבר הגיע למקום, ואם הוא יבין שהוא כבר גדול, הוא כבר לא צריך את זה יותר, הוא יתייחס לזה כאל הבל, אז הוא כבר לא יתפוס אותו. שלא יתפוס אותו, הוא יוכל יוכל לאט לאט להיפטר מזה.
נגיד, הוא ישאל את עצמו על דברים, הוא ישאל את עצמו על דברים שהוא עושה, אם זה באמת חשוב, איך זה...
לא, לא רק זה, רק כאילו, רבנו אמר פעם לרבי נתן, הוא אמר, אתה הרי כן מסתובב בין אנשים. רבנו היה סגור בחדרו רוב היום. ישב בחדר ולמד, הוא לא... רבי נתן כל הזמן מסתובב בין אנשים. רבנו אמר לו, אתה הרי כן מסתובב בין אנשים. תשאל אותם מה. הוא לא אמר לו מה, 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 מה. תשאל אותם מה. כאילו, כל אחד במקום שלו, שישאל את עצמו, רגע, מה זה? מה זה הדבר הזה? מה אני עושה? מה קורה איתי? והשאלה הזאת יכולה לקדם את הבן אדם הלאה. אז זה נראה, הקטע הזה הוא עוד לא מובן. הוא צריך לשעבד את כל כוחו שיפעלו אהבה ויראה, ובכלל גם בכוח גופו יעבוד. יש כאן שני דברים, אפשר אולי להסביר קצת. לשעבד את כל כוחו שיפעלו אהבה ויראה, זה עבודה של מחשבה. אם בן אדם לא שם לב מה הוא אומר בתפילה, אז אהבה ויראה זה תיאוריה רחוקה מאוד. בתפילה יש פסוקים שאמורים לעורר את האהבה ואמורים לעורר את היראה. אבל הוא צריך לתת משהו זה ריכוז, הוא צריך לשים לב מה שהוא אומר. ולפעמים זה לא מהיר לו. לפעמים קשה לו. הוא לא, זה לא בא לו מעצמו, כמו שאומרים. אז הוא צריך לעשות את זה בכוח. זה מין עניין של קבלת עול, של התקפיה. שהוא לוקח לעצמו עבודה לכוון בתפילה. אפילו שאין לו חשק והמחשבה בורחת לו... בכל קטע שלוש פעמים, אז הוא עוד פעם ועוד פעם, לא משנה. זה עניין אחד, אבל בסוף הוא אומר עוד יותר, הוא אומר שגם בכל כוח גופו יעבוד, מבחינת העונה אמן בכל כוחו, שצריך לשתף גם את הגוף בתפילה. לא מספיק את המחשבה. אז כפשוטו זה להגיד את המילים ולהגיד אותם ברור, ובקול שהאוזניים ישמעו, לשתף את האוזניים, לשתף את הפה. אבל הוא מתכוון כאן יותר מזה, אולי נראה בהמשך מה הוא מתכוון. לא זוכר בטוח, אבל... הוא מדבר הרבה על זה, הוא היה, היה לו גם צד קרליני, מצד אמו, הוא היה קרלינר. היה נכד של רבי אושר מסטולין, היה נכד של הקושניצר. היה לו, שם יש הרבה עבודה בכוח, כפשוטו. כן, יכול להיות שזה הוא מתכוון, אני לא יודע. ואפשר, זה העניין, לפי עניינו בעבודה, לפי ענייננו בעבודה, זאת אומרת, להסביר עכשיו קטע בזוהר על פי דרך של עבודת השם, לא על פי קבלה. הדעית הבראי מהמנה בהר קופטט עמוד ב' שקורבנות אי אפשר להקריב בזמן הגלות, מפני שהקורבן עולה עד בחינת יצירה ובריאה. אל תשאלו אותי, כתוב בזוהר רזה דקורבנה עולה עד רזה דאינסוף, לא עד יצירה ובריאה. אבל התחנה הראשונה זה ביצירה ובריאה. באיזה אופן רזה דקורבן עולה עד רזה דאינסוף? הנפש של הקורבן הוא הנפש של העשירית היפה. גם לצומח יש נפש. גם לדומם יש נפש, כתוב בכתבי אריזה. אז הנפשות האלה עולות למרכבה העליונה. אם זה אוף, אז לנשר, לפני נשר. אם זה בהמה, אז לפני שור. זה עולה עד המרכבה העליונה. וכשזה מגיע למרכבה העליונה, נעשה שם שמחה גדולה בכל העולמות. ואז המלאכים מקבלים אור עליון שיורד עליהם מלמעלה עד אין קץ, והאור הזה מקבל אל תוכו את הנפש של הקורבן ועולה עד למעלה. זה פחות או יותר העניין, אנחנו לא מבינים בזה הרבה. אבל על כל פנים, המקום הראשון שהנפש של הקורבן עולה זה למרכבה. יש מרכבה בעולם היצירה, יש מרכבה בעולם הבריאה, תלוי עם איזה כוונה הבן אדם מקריב את הקורבן, לשם עולה הנפש של הקורבן. ושם יש פגם בייחוד בזמן הגלות. בזמן שבית המקדש היה קיים, אז הנביאים, יש איזה מאמר ארוך בתורת חיים של האדמו"ר האמצעי, איזה הרחבה של מאמר קצר בתורה אור, בפרשת שבוע שעבר, בעצם היום הזה יוצא כל צבאות השם מארץ מצרים, מסבירים מה זה השם צבאות, מה זה השם צבאות? זה מוזר. צבאות זה לשון רבים, גם שם אלוקים זה לשון רבים. בשם אלוקים לשון רבים אנחנו אומרים בגלל שהוא בעל הכוחות כולם. הוא היחיד שממנו נמשכים כל מה צריך עוד את שם צבאות, ובעצם צבאות זה או המלאכים או בני ישראל. נכון? ומעולם לא קרא אדם לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבאה חנה ואמרה ריבונו של עולם... מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך לא יכלת לתת לי בן אחד. ומאז הנביאים התחילו השם צבאות אם תראה בעוני עמתך. ומאז הנביאים דיברו על השם צבאות, וזה אחד מהשבע שמות שאינם נמחקים. אז מה זה העניין? אז זה אומר שהנביאים המשיכו את האחדות השם שמאיר בעולם האצילות, הם המשיכו על הצבאות. הצבאות הם בעולם הבריאה, הם מלאכים. והם עשו שיהיה איו וחיוי, איו וגרמוי אחד גם בעולם הבריאה. זאת אומרת שיהיה בעולם הבריאה ביטול כמו בעולם האצילות. פלא נפלא. הנביאים, הכוח של הנביאים, הקדושה של הנביאים, הפכה את העולם. האין ארוך בין עולם הבריאה לעולם האצילות הוא במהות, הוא... זה המהות של המושג בריאה, שהוא נפרד. שהוא נפרד והוא משתחווה להשם. שהוא נפרד והוא בטא להשם, אבל הוא מרגיש שהוא בטא להשם. הוא לא מפסיק להרגיש. ופה הנביאים גרמו לו שהוא לא מרגיש והוא לא יודע והוא לא רואה וכלום. כאילו, השם נמצא וזהו. אין אפילו מי שצועק השם. זה דבר פלא. אבל זה היה רק, מה?
איך למדנו שהם עשו את זה?
איפה לומדים שהם עשו את זה? מזה שהם קראו לקדוש ברוך הוא חנה, הייתה ההתחלה. הם קראו לו בשם צבאות. הם הכילו על הצבאות את שם השם. אז טוב, אז זה דבר פלא. והייחוד הזה הוא תלוי בזה שיש משכן, שיש מקדש. אבל אם אין בית מקדש, הייחוד הזה לא נמשך. בזמן בית המקדש השני, עוד פעם זה עיר. זה לא עיר על ידי הנביאים, אולי. בחגי זכריה ומלאכי כתוב השם צבאות. עוד פעם. להפך, דווקא בנביאים האחרונים כתוב הכי הרבה השם צבאות. אבל כשנחרב הבית בשנייה, אז עוד פעם זה לא מעיר. וכשזה לא מעיר, אז אם יהודים מקריב קורבן, והנפש של הקורבן עולה עד עולם הבריאה, אז רחמן הליצלן, כאילו שהוא יקריב קורבן למלאכים. זה לא באמת, כי הוא לא מתכוון לזה, אבל על פי פנימיות, ומי שמקריב לשם מיכאל השר הגדול, אז השחיטתו אסורה בהנאה, זה תקרובת עבודה זרה. זה משנה בחולין, אני לא יודע. זאת אומרת שבזמן שאין בית מקדש, בגלל שהייחוד בעולם העליון נפגם, אז יהודי לא יכול להקריב קורבן להשם. אז למה להתפלל מותר? הרי התפילה היא כנגד הקורבנות. אז אם הקורבן, כנראה גם התפילה עולה אותו דבר, היא עולה קודם לשם ואחר כך לשם. יש מלאכים שמעלים את התפילה. אז אם הייחוד לא שלם, אז כאילו אם ביהודי מתפלל, כאילו מתפלל למלאך. מה ההסבר? למה בכל אופן להתפלל מותר תמיד וצריך תמיד? ולהקריב קורבנות אסור. אז הוא מסביר ככה, מה שאין כן תפילה עולה עד לאצילות. ומה זכינו שהתפילה שלנו תעלה לאצילות יותר מהקורבן? מה קרה? זה הוא מסביר בהמשך. ולשם לא הגיע הפגם, לכן גם מזמן הגלות יכולים להתפלל. עד כאן זה מה שכתוב בראי מהמנה בזוהר. ואז אומר הרבי מפיאסצנה, אומר ככה, אומר קודם כל הוא מעביר את כל הנושא מהממד העולמי לרובד האנושי. קודם כל הוא אומר יש לכל בן אדם, הוא אומר את זה בעמוד הבא במפורש, אני רק מזכיר את זה כאן כדי שנבין, בכל בן אדם יש עשייה ויש יצירה ויש בריאה ויש עצירה, בכל בן אדם. והם נשארים תמיד, גם מתי שהוא עובד את השם וגם מתי שהוא חוטא, הם קיימים. רק מתי שהוא, כשהוא חוטא, הם נפגמים. ומה נפגם כשהוא חוטא? יש לנו כבר את התשובה. איזה עולמות באדם נפגמים כשהאדם חוטא? עולמות הנמוכים. הבריאה, היצירה והעשייה. האצילות לא נפגמת. זה בדיוק מה שהוא אמר קודם על העולמות, בדיוק אותו דבר זה נכון על האדם. כי אלמלא חטא האיש בדבר מדברי העולם, אם הבן אדם חוטא, אחר כך הוא מסביר את עצמו יותר, הוא אומר שזה מדובר על אדם שמבטל מצוות עשה. כשאדם מבטל מצוות עשה, הוא חוטא רק עם הגוף שלו, הוא לא חוטא עם שום דבר מענייני העולם. הוא אפילו לא חושב על ענייני העולם. הוא רק חושב שאין לו כוח. זה הדבר היחיד שהוא חושב. אז כל זמן שהוא לא פוגם, אם הוא לא משקיע חיות בקליפות בפועל, אז לא היה נפגע ונתרחק כל כך. גם התפיסה שלו נעשית לו כיתר, וכל כל הירידות של האדם אחרי החטא, זה אם זה רק ביטול מצוות עשה, הוא לא יורד כל כך נמוך. אחר כך הוא אומר שזה גם נורא והיום לבטל מצוות עשה. בוא נלמד מזה לזלזל במצוות עשה. אבל יחסית למצוות לא תעשה, יש איזה פגם. כי כל העניין החטא נשתלשל מן השבירה. האפשרות שלנו לחתור זה בגלל שאנחנו רואים בעיקר את החיצוניות של כל דבר. זה המשמעות של השבירה. השבירה באדם זה שאומרים בישיבת רבון הסתר. אדם עבר אדם עבירה ושנה בה, רבונה אמר, אדם עבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כיתר. זה שבירת הכלים אצל האדם. לפני זה, כשאדם לא חטא, אז היה לו מובן מאליו שדבר כזה לא עושים. אחרי שהוא עשה את זה, אז הפסיכולוג יגיד שהוא שבר את המחסום הפסיכולוגי, כן? כך יגיד הפסיכולוג. אבל מה האמת? האמת היא, אפשר לתת לזה דוגמה, אני חושב שתבינו את זה טוב, את הדוגמה הזאת. תחשבו שבן אדם הוא מאוד מאוד ערני, הוא מאוד חד, אולי לא כל יום, אבל לעת מן העתים. הוא יושב בחברה והוא רואה את כולם מסביבו ישנים בעצם. הם לא ישנים, הם יושבים מלהגים, מדברים איזה גביר פוליטיקה, אבל הוא מרגיש שהם ישנים. וככה הוא יושב איתם, כעבור רבע שעה, פתאום הוא רואה את כולם ערים. ומה קרה? לא שהם התעוררו, הוא פשוט נרדם. כשהוא נרדם, אז נראה לו, אז הוא רואה אותם בגובה העיניים. אז הוא איבד את היכולת לראות את האמת שהם ישנים. זה מה שקורה אצל יהודי כשהוא עושה עבירה. כל זמן שהוא עוד לא חוטא, אז הנשמה אצלו ערנית. כשהוא עושה עבירה, הוא מרדים את הנשמה שלו, כי אם נשמה ערנית, כל זמן שהאבא ער, אי אפשר לשחק משחקים כאלה. האבא נרדם, אז אפשר ללכת לעשות כל מיני דברים שהוא לא אוהב. הבן אדם הוא בעל בחירה, אז הוא יכול להרדים את האבא, ולהיות ילד רע, ולהפוך את כל הבית. אחר כך האבא יחזור, אז בסדר, אבל הוא לא אוהב לחשוב מה יהיה אחר כך. אבל בינתיים, המשמעות של לחתור זה בעצם לרדם. צד הנשמה, זה לרדם. ואם בן אדם עובר עבירה ושונה בה, לפני שהוא עובר את העבירה הזאת, הנשמה אצלו מהירה בגלוי, אז היא עושה לו, לא, אין כניסה למקום הזה. זה מובן מאליו שלא עושים את זה. ולגמרי מובן מאליו. ואחרי שהוא כבר חטא, אז זה כבר מפסיק להיות מובן מאליו. יכול להיות שהוא יתגבר עכשיו. ולהפך, יש מהתולדות יעקב יוסף שאומר, שכר עבירה עבירה, שהשכר של איך אתה יוצא מהעבירה הקודמת, זה השכר של העבירה הקודמת. איך לצאת ממנה, זה השכר. על ידי זה שתצא מהעבירה הנוכחית, על ידי זה תמשוך איתך גם את העבירה הקודמת. אז ודאי שלא לוקחים לבן אדם את הבחירה, אם הוא חטא אפילו אלף פעמים, הוא יכול תמיד לא לחטוא. אבל את זה הוא הפסיד, את זה שזה מובן מאליו שלא חוטאים, את זה הוא הפסיד לגמרי. זה הפסיד. זה כמו, זה כבר פלפול, זה כבר לא מובן מאליו. כבר בא לו לחטוא, והוא צריך לשים ברקס חזק בשביל לא לחטוא. אבל לפני זה, זה היה עצמו מובן מאליו לגמרי, שדבר כזה לא עושים. הוא בעצמו מביא דוגמה, דיברנו על זה לא מזמן. בן אדם הולך ביום כיפור אחרי הצהריים ומריח אוכל. הוא לא צריך להילחם עם עצמו לא לאכול. הוא אפילו לא רוצה. זה מריח, בסדר, יש קצות הרצפטורים שם, משדרות למוח ריח נעים, זה לא שייך. זה לא הוא. למה? כי ביום כיפור לא אוכלים. נקודה. בלי להתווכח. ובעצם כל עבירה הייתה אמורה להיות ככה. רק אחרי שהוא נפל, אז זה שבירת הכלים. זה שבן אדם מפסיק להיות בינוני והופך להיות רשע וטוב לו, זה שבירת הכלים. ועכשיו יש לו כלים אחרים איך לתפוס את המציאות. יש לו פרמטרים אחרים. עכשיו בשורש, מה זה השבירה בשורש? כל עניין החטא נשתלשל מן השבירה בשורש, מן השבירה בעולמות. אם לא היה שבירה בעולמות, אז לא יכול להיות שבירה אצלנו. כי כל דבר בא מלמעלה. והשבירה הייתה מפני שקיבלו יותר מכפי יכולתם לקבל כנודע. זה הרי פשוט, ככה זה מופיע בכל מקום. שבירת הכלים הייתה מריבוי אור. איך זה שבכלים היה ריבוי אור? מה המשמעות של ריבוי אור? אז הוא מסביר כאן הסבר מאוד מעניין. על פי פשוט, כתב על פי פשוט, זה לגמרי לא פשוט. זה כמעט לא כתוב באף מקום. על פי פשוט הוא אומר, יכול להיות, זה סימן שזה לא כתוב באף מקום. הדבר שכתוב הוא לא כתב יכול להיות. תמיד הם כתבו יכול להיות על דבר שהם חידשו. יכול להיות, כיוון שגם את הכלים והצמצום עשה השם. הרי המשמעות של הצמצום ושל הכלים, יש כאן שני דברים. קודם כל, זה יכולת לסנן. יכולת להמשיך משהו הרבה יותר נמוך ממה ש... כאילו, אתה ישבת באיזו התוועדות, שמעת סיפור, עכשיו אתה הולך לספר את זה לילדי גן ביום שישי. היכולת שלך להעביר את זה פאזה, שילדי גן יוכלו להבין את זה, זה אומר שאתה כלי. כן? אבל יש כאן עוד דבר. יש כאן עצם הרצון שלך לצאת מהישיבה וללכת לגן הילדים. כן? זה גם כלול במושג של להיות כלי. עכשיו, פה כבר יצר הרע יכול לתפוס טרמפ. בעצם היכולת לתרגם את זה לילדים, בסדר, אבל שהם יבואו לכאן. למה אני צריך ללכת ברחוב בכלל? עצם הרצון ללכת ברחוב, פה זה כבר משתם על יתרי אפה. זה יכול להיות ללכת ברחוב מסירות נפש. אני הולך ברחוב... אני לא רוצה ללכת ברחוב, אין ברירה, השם שולח, אז צריך ללכת ברחוב. אבל יש מישהו שאומר, על הדרך הרי אני יכול ללכת ברחוב. אני צריך לשבת כל היום להתנדד ליד הגמרא. זה ברור. עכשיו, בתוך המבנה של הכלי, יש את שתי הירידות האלה. יש ירידה אל העולמות. יש ירידה אל העולמות שזה שליחות. ויש שם שורש לעוד ירידה של להתבטא, אם התבטא אצל בעלי בחירה. זה הירידה הזאת של בוא נתפוס טרמפ על השליחות ונרד. ירידה לצורך הירידה, לא ירידה לצורך העלאה או ירידה לצורך עלייה. וזה חייב להיות שם, כי אם זה לא היה שם, זה לא היה אצלנו. השורש נמצא שם. אבל את השורש הזה גם השם ברא. גם את הצד הזה של הירידה, שהוא לא סימפטי והוא לא אגון והוא לא ראוי, גם את זה השם ברא. נכון? ממילא, אז איך שאתה לא מסתכל על הכלי, גם כשאתה מסתכל עליו בצורה כזאת, עם עין ביקורתית, כמו שאומרים, אבל הכלי הוא כולו אלוקות. כן? כל זמן שמדברים, השבירה הייתה בעולם שלמעלה מעולם האצילות. הכל שם, אין שם תודעה נפרדת, אין שם אפילו מלאכים. זה הכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא. יש מידה כזאת של טבע הירידה, טבע ההתרחקות. הקדוש ברוך הוא טבע במידות שלו את הטבע לרדת. טבע האור, טבע העלייה זה באור, טבע הירידה זה בכלים. היות שזה, הטבע הירידה הזאת הוא אלוקי, אז ממילא בתוך הירידה עצמה קורה דבר מאוד מעניין. כל ההתלהבות, תראו מה קורה, אצלנו אפשר לראות את זה ממש טוב. יכול להיות שעוד פעם, בוא נחזור על המשל, שמעת סיפור בהתוועדות, מאוד התרגשת ממנו. יכול להיות שסידר לך את החיים. ואתה נכנסת עכשיו למקום, פתח לך פתח חדש. וביחד עם זה, היצר הרע הוא הקלוגינקר, הוא חכם חבל על הזמן. ביחד עם זה, אתה הולך עכשיו לספר את זה בחוץ. וביחד עם זה, אתה גם מתלהב קצת מרחוב. הכל בא ביחד. אבל אתה יודע שזה שאתה הולך ברחוב, זה גם כן בגלל שהשם אמר. אז אתה גם את הרחוב לא יכול לרחק. יש לך את הריבוי אור, הכלי לא יכול לצמצם אותו, אתה לא יכול, אתה כאילו, מכל הצדדים אתה מסובך. ואז הרבה יותר קשה לך להבין שהרחוב הוא דבר שלילי, ואיך היו אומרים לנו שהיינו ילדים, אמרו לנו, אתם יודעים מה היה החטא של אדם הראשון? זה קבלה, זה כתוב בקבלה, אנחנו לא ידענו. החטא של אדם הראשון היה שהוא הסתכל איפה שלא צריך. והכניסו לנו בראש שהיינו ילדים קטנים. וככה, במקום להגיד שמירת העיניים וכל זה, החטא של אדם הראשון זה היה שהסתכל, הוא הסתכל איפה שלא צריך. זה נכון, זה כתוב בתורה, תאווה הוא לעיניים. אבל זה כתוב, יש מושג כזה בקבלה, שאדם הראשון הסתכל, הוא הביט במקום הקליפות, יש איזה לשון כזה. וזה מאוד, קשה מאוד להסביר את הדבר הזה, זה קווים עדינים בנפש, איך שהכל מתערבב ביחד. ואז הבן אדם מגיע לא מתוקן, ויכול להיות שכשהוא מגיע ככה, אז גם כשהוא מספר לילדי הגן, אז שום דבר לא מסודר אצלו, ובמקום לעזור להם, הוא רק מפריע להם. הוא משדר להם איזה, איזה ניואנס עדין כזה, איזה, איזה לימוד זכות של רב לוי יצחק ברדיצ'וב, שהם לומדים מזה שלחתו זה לא נורא. זה כבר ממש שבירת הכלים, כן? אבל הכל מתחיל מזה שאצלו שום דבר לא מבורר. אם אצלו הכל היה מבורר, אז זה לא היה מגיע, אז הדיבור שלו היה מבורר. אם הלב מבורר, גם הדיבור מבורר. הוא יודע מה לדבר ומה לא לדבר. וכשזה לא מבורר, קשה להסביר את זה, אני מרגיש שאני לא הסברתי את זה טוב. אבל הלב יודע מרת נפשו. זה דברים שאי אפשר להסביר אותם יותר. אז לכן לא יכלו לצמצם כל כך. והם קיבלו בלא צמצום והגבלה. אבל מה קורה כשנשברו ונפלו? עכשיו, מה קורה אם הבן אדם באמת... גם זה אסור להגיד. גם מזה יכול להיות שברת הכלים. אם הבן אדם באמת הוא חוטף סבנק, ואז הוא מתעורר, ואז הוא רואה שהיצרה תפס עליו טרמפ, עם כל ההתעוררות שלו וכל השליחות שלו וכל הזה, ישב שם יצרה בפנים וסובב אותו על האצבע. אחרי שהוא חוטף את, חוטף את הסבנק, אז נעשה אצלו ברור. הוא מפסיק לרמות את עצמו. הוא רואה איפה היה החלק הטוב, איפה היה החלק הלא טוב. עכשיו, כשהוא ילך פעם שנייה ברחוב, ייקח איזה כובע צמר וישים אותו עד הגבות, ואז הוא יוכל לראות כמו רב, רק דלת אמות. ככה. ובזכות מה זה קרה? בזכות שהוא נשבר. הוא נשבר לגמרי. עכשיו הוא תפוס את עצמו בידיים. כל החלומות שלו, איך אומרים, התנפצו. הוא כבר לא, הוא... עכשיו הוא חייב להיות מקום מבורר. בהשתלשלות הוא אומר את זה, שאחרי כשהכלים נפלו לתוך מקום לא סימפטי, אז הטוב והרע נפרדו אחד מהשני. אז מהרע ינקו הקליפות. מהטוב מתברר ונהיה מזה עולמות הקדושה. קודם לא היה יכול להיות מזה שום דבר. לא קליפות ולא, שום דבר לא יכול להיות מזה, כי זה דבר לא מבורר. אבל אחרי שזה מתברר, אחרי שזה נשבר ונופל, וכמו שאומרים, הכלי מלא תוך, כלי מלא פסמים, כתוב בחסידות. הוא נשבר, אז גם בשברים יש ריח, אבל כל פנים מה קורה עם הפסמים? פסמים נפוץ לכל עבר, אבל עכשיו כשהם כבר לא בתוך הכלי, הם פתוחים, אתה יכול לקחת אותם ולשים אותם במקום אחר, לא בתוך כלי שעוד רגע יישבר. אתה לא תשים אותם יותר בכלי זכוכית, תשים אותם בכלי ממתכת. לפני זה הם היו בכלי זכוכית, הם היו בסכנה. הם היו שם, לא יכולת להוציא אותם, כי הכלי היה סגור. יש לפעמים שדווקא על ידי השבירה, אז מתברר האמת.
מהספיק צריך להחמיר, ומהספיק בן אדם לא מדובר בתוך עצמו, הדוגמה הזאת של
הגן... הספק, זה לא ספק. בן אדם צריך לא לתת לעצמו קרדיט. אין כאן ספק. מה? הוא יכול לעשות את הבירור בלי לחטוף זבנק. זלמן מיישה היה אומר, זלמן מיישה ידוע, היה לו כל מיני... לא יודע, מישהו אמר שכתבו עליו ספר, זה נכון? אני עוד לא ראיתי. הוא היה אומר שבן אדם, אם הוא לא תופס את עצמו, אם הוא לא מחזיק את עצמו, אז הוא כמו ספר שהוא כרוך עם כריכה שחורה מצד אחד, והוא כרוך עם כריכה שנייה, כריכה שחורה מהצד השני, ובטעות גם כל הדפים נהיו שחורים. נשפח דיו, הכל נהיה שחור, ולא רואים שום דבר. יכול להיות שכתוב שם את הדברים הכי טובים בעולם, יכול להיות שכתוב את הדברים הכי רעים בעולם, אתה לא יודע. עד שלא תמצא את הדרך איך להוריד את השחור ולראות מה כתוב, אתה לא יודע שום דבר. זאת אומרת, במילים אחרות, בן אדם צריך לדעת שכל הגדול מחברו, זה המאמר חזק. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. זה בדיוק האמירה הזאת של זלמן מיישה, בדיוק, אותו אמירה. בן אדם חושב, לי זה כבר לא יזיק, בגשמיות רואים את זה הרבה, יש אנשים שעובדים עם חומרים מסוכנים, וכשאתה רואה אותם בגיל מבוגר, אתה רואה איך שכל הידיים שלהם מקולפות, והם... מחפשים איזה דוקטור ואיזה זה, ובגיל 20 אמרו להם, תעבדו עם כפפות, לי זה לא יקרה. וכל דור זה חוזר על עצמו. זה בגשמיות וזה ברוחניות. בן אדם הולך, הוא לא שם לב מה הוא שומע, הוא לא שם לב מה הוא רואה. זה כאילו על הדרך כזה, זה לא... והוא לא יודע כמה זה מזיק לו, ופתאום הוא לא יודע איפה הוא נמצא. הוא לא מבין איך, לאן הוא הגיע. וזה נבנה לאט לאט. אז העיצל הזה שבן אדם לא ייתן לעצמו קרדיט, בסדר, יכול להיות שאתה צדיק הדור, אבל לפי ערך הדור, ככה הצדיק. אז צדיקי הדור של ימינו צריכים טוב טוב לשמור את העיניים, לא... ולשמור את האוזניים, ולשמור את הפה, ובן אדם לחברו גם, זה גם כל מיני דברים שבן אדם לא שם לב בכלל, פתאום כל העולם נופל עליו. לא צריך לחכות שמשהו יישבר בפועל בשביל...
ולמה זה היה צריך?
מה?
לכאורה אבל נשמע שהעולמות כן הם צריכים להישבר כדי שיהיה עולם...
אני לא שומע טוב.
זה נשמע שהעולמות כן היו צריכים להישבר כדי שיהיה עולם...
כן, זה נכון, 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 נכון. זה לא פאנצ'ר, זה לא אקסידנט. זה היה מתוכנן. יש איזה קטע בדרך מצוותיך, אני לא זוכר באיזה מצווה, יכול להיות אפילו בהתחלה, שהוא כותב שבירת הכלים הייתה לצורך הבחירה, למרות שגם היה יכול להיות אחרת בלי שבירת הכלים, זה היה יכול להיות על ידי צמצום בצורה שהדרגתית ולא, אבל כנראה הוא מתכוון לדברים האלה. יש בחירה בין שחור ללבן, יש בחירה בין, אתה יודע, בין תחלת ללבן, יש בין תחלת לקרתי. תחלת לקרתי זה כמעט אותו צבע. ויש הבחנות כאלה.
הרב, דיברנו על, על תפילה, שבתפילה אין את הבעיה שיש היום בקורבן.
כן, ובינתיים זה הוא פתח סוגריים, עוד מעט, זה עוד לא קשור. הוא יקשור את הקצוות בהמשך. הוא רק עכשיו הולך להסביר מה קורה... איך בן אדם מגיע שהוא צריך להביא קורבן בכלל? הוא מתחיל מקורבנות, הוא לא מתחיל מהתפילה. הוא מדבר על זה שיש, על מצוות עשה שהם ביטלו, לא מביאים קורבן. על מה מביאים קורבן? על חטא. נכון? אז קודם כל הוא מסביר מה ההבדל אם בן אדם חטא עם רק בצורה פסיבית או שהוא חטא בצורה אקטיבית. תכף נראה. ולכן על ידי זה נבין את הקורבן ואחרי זה נבין את התפילה גם. לכן גם האדם שפוגם חס ושלום, אם פגם רק בעצמו, הוא לא התעסק עם ענייני העולם, הוא אפילו לא חשב על ענייני העולם. אפילו במחשבה הוא לא חטא עם ענייני העולם. הוא רק פשוט, הוא נשאר לשכב במיטה, הוא עייף, הוא איחר קריאת שמה של שחרית. כן? הוא לא חטא עם משהו, כיוון שגם הלבוש וההסתר שעשה בזה, מעצמו הוא, והוא תרם שחטא עוד לא התרחק כל כך, ולכן אי אפשר לו לעשות מעצמו הסתר גדול. אז עדיין הוא כמו הכלים לפני השבירה. הם אלוקיים, אז הם מקבלים את האור. אולי זה לא לטובה, זה שהוא חושב שהוא צדיק, הוא סך הכל לא קרא קריאת שמע בזמן, זה מאוד גרוע. אבל בפועל הוא לא הוריד כל כך הרבה חיות לקליפות. למה אני אומר כל כך הרבה? בלכותי מהר"ן כתוב שכשיהודי... אפילו אם הוא נאנס ולא עשה מצווה, אז את החיות שהקדושה, העולמות של הקדושה, הנשמה שלו, הגוף שלו, היו צריכים לקבל על ידי המצווה, הקליפות גזלו. אפילו אם זה באונס, זה לא מגיע לו שום אונס. הוא מביא שם דוגמה על זה שהגויים מונעים יהודים לעשות מצווה. אז הקליפות יונקים את החיות שהמצווה הייתה אמורה להמשיך. רק מה, אחר כך אפשר, יש עבודה, איך חיל בלב היקענו, איך להוציא מהם את כל הניצוצות, זה עוד עניין. אבל על כל פנים, כל כך הרבה חיות להמשיך לקליפות כמו במצוות לא תעשה, זה ודאי לא. כי פה הוא ממש, הוא משקיע כוח, הוא... אפילו אם בן אדם אוכל דבר טריף, לכאורה הוא מקבל כוח, הוא אוכל. אבל אם בן אדם אין לו בכלל כוח, הוא לא מסוגל לאכול. אכילה זה פעילות. גוסס לא יכול לאכול. כן? אז זאת אומרת, כשבן אדם אוכל דבר תמה, הוא גם מקבל חיות מהקליפה, אבל הוא גם נותן חיות לקליפה. הוא משקיע את האנרגיה שלו, את האכילה. אז כל זמן שהבן אדם עדיין, אי אפשר לעשות מעצמו הסתר גדול, מה שאין כן כשחטא עם דבר מדברי העולם, שחלק קדושתו ונפשו שבקרבו יתרחק ממנו לעולם, יכול לעשות שם קליפה גסה והסתר גדול חס ושלום. אנחנו לא רואים, יש המכתבים של בגדליה, ראיתם את המכתבים? הוא כותב למי שהוא היה מסכן, היה... הוא כותב, אם היית רואה איזה מחנה של קליפות רודף אחריך, היית משתנה לגמרי, רק אתה לא רואה. הוא כותב את זה, הרבי מפיאסצנה כותב את זה באחד הספרים שלו, בתור התבוננות, כשבן אדם נתקף עם היצר הרע, אז הוא אומר שיחשוב לעצמו שהוא במדבר, לא, לא, אל תסגור, אל תסגור, אל תסגור, אל תסגור, אל תסגור. הרעש לא כל כך מפריע. מה ננשום? תראה כמה אנשים יש פה. הוא כותב שיהודי צריך לחשוב שהוא נמצא בדגלי מדבר, במדבר עם משה רבנו, והוא חטא, והענן פלט אותו החוצה, והעננים הרי לא נתנו לחיות רעות להתקרב, אבל במדבר יש חיות רעות, אז עדר שלם של חיות רעות רודף אחריו, והוא רץ מהר בשביל להיכנס לענן חזרה. ככה הוא צריך להתייחס כשבא לו מחשבה זרה, מחשבה שגורמת לו לחתור, שהוא יתייחס לכל מחשבה כזאת כאל איזה חיית מדבר שרודפת אחריו בשביל לטרוף אותו. הוא רוצה להיכנס חזרה לענן ולתפילה, לתורה, לכל זה. מה?
אם יש לו מחשבה, זה אומר שהוא יצא כבר,
אם יש לו מחשבה, אני לא יודע, אבל אני לא יודע, או שהענן נתן למחשבות להיכנס, או שהענן לא תקין, אני לא יודע. אבל אם אתה יכול גם לחלוק על המשל, אבל אם אתה הולך עם המשל הזה, ש... או בוא נגיד אחרת, אתה יכול להגיד את זה טיפה אחרת, ואז יתאים יותר לתפיסה שלך. זה כמו, תחשוב שאיזה אבא עומד עם ילד, והילד נורא רוצה לצאת מחוץ לענן, כי מעניין אותו לראות מה זה. אז אבא מוציא לו את הראש מחוץ לענן, והוא רואה את כל הזאבים הרעבים שם, אז הוא אומר, תודה אבא, אני לא צריך. אתה מבין? אז זה היה נוח, אותו עניין. להתגבר על המחשבה זה לחזור לענן. אבל תראה מה שהוא מרוויח עם המשל הזה. הוא מבין שאם לא, אין לו אופציה, כאילו. והגמרא אומרת, כאן חסר כמה מילים בגוף הדפוס. כתוב שם בגמרא, כאן הוא מצטט, עשה תשובה, לא זז משם עד שמוכלים לו מיד, אבל אין מאמר כזה. כתוב בגמרא, שלושה חלוקי כפרה, עבר על מצוות עשה ושב, לא זז משם עד שמוכלים לו. זה לא שכל אחד שעושה תשובה לא זז משם עד שמוכלים לו. במצוות לא תעשה, הוא צריך לחכות ליום כיפור. מוכלים לו מיד. אז הוא מסביר מה פירוש. כנ"ל, מפני שעבר על עשה, שלא עשה אותה, הוא באמת עבר על עשה, הוא באמת לא עשה מצוות עשה, וזה באמת נורא והיום. אבל מצד שני, הוא ולא פעל ועשה בדבר מדברי העולם, הוא סך הכל, הוא היה פסיבי, הוא נמנע מעשייה. הוא לא חטא בפועל. אז ממילא, ולא זז משם, זה צריך להסתכל כאילו שזה בתוך מרחאות. הוא לא זז מהמקום שלו. לא מתי שהוא עושה תשובה, הוא לא מספיק לזוז עד שמוכלים לו. לא ככה הוא מסביר את זה. הוא מסביר שבגלל שהוא לא חטא בפועל, הוא עדיין לא זז מהמקום העקרוני שלו. מחלק קדושתו. החלק הקדושה לא זז ממנו, והוא לא זז מהקדושה. וכל הלבוש וההסתר, הוא עשה לבוש, הוא עשה הסתר. הוא ביטל מצוות עשה. אבל הוא עשה את זה עם עצמו. הוא עדיין לא התעסק עם קליפה. לכן מוכלין מיד, מה שאין כן בלא תעשה, שעשה פגמו עם דבר מדברי העולם, נעשה מן שבירת הכלים, בתוך הנפש. ולבוש גס נתווסף על חלק נפשו, ולא רק על חלק נפשו, אלא על חלק נפשו ועל הניצוץ האלוקי, שהיה מלובש בתוך אותו החלק נפשו, שיצא ממנו, מה פירוש? לאן יצא ממנו? לתוך המעשה. הבן אדם עושה מעשה, אז הוא מכניס חלק מנפשו בתוך המעשה. אם לא היה לו נפש, הוא יכול לעשות את המעשה. גוף מת יכול לעשות מעשים. הוא הכניס חלק מהנפש לתוך המעשה. והמעשה הוא מעשה של קליפה. עכשיו חלק מנפשו, שם ישמור, אם בן אדם חושב על זה. עכשיו על אמא שחטפו לה ילד והוא אצל החיזבאללה. הילד חי, אבל הוא אצל החיזבאללה. איך היא מרגישה? אם בן אדם יודע שחטפו ממנו חלק מהחיות שלו, והחלק הזה זה חלק ממני בתוך הקליפה. עכשיו, הוא ודאי שהוא ירצה לתקן את זה. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מתקנים את זה על ידי תשובת המשקל. מה היה תשובת המשקל? כמו שאני לקחתי חלק מהנפש שלי, שלא היה אמור להיות בתוך ענייני העולם, והורדתי אותו לענייני העולם, עכשיו אני לוקח כבשה שהיא לא הייתה אמורה להיות בענייני קדושה, היא הייתה להיות, אמורה להיות חלק מהעולם, ואני מעלה אותה על המזבח, אני מעלה אותה לחיות שבמרכבה. אז על ידי זה אני זוכה גם להעלות את החלק הנפש שלי שהיה שם. זה המציאות של, זה המשמעות של הקורבן. וזה אין לנו היום. ממילא תשובתו חמורה, וגם חטאת באה לא תעשה, כיוון שזז משם, והלבוש והאסתר עשה עם דבר מדברי העולם, צריך להקריב דבר, צריכו להקריב דבר מדברי העולם להשם, ולבטל בזה את חלק העולם והלבוש להשם. עכשיו הוא מביא עוד דוגמה. הרי עולה באה לרור הלב. מה זה עולה שבאה לרור הלב? שהוא ירהר בלא תעשה. יש עניין של עולה באה לחפר על מצוות עשה, הוא לא מביא את זה כאן, זה גם לא מתאים ממה שהוא מדבר. ואני לא יודע איך לתרץ את זה. אבל זה שעולה באה לרור הלב, הוא אומר זה כן מתאים. כי רור הלב זה גם לחטוא עם דבר מענייני העולם. בשביל לחטוא עם דבר מענייני העולם לא צריך לנגוע בו. מספיק שחושבים עליו, זה גם נגיע. גם על עירור הלב, רק גם על עירור הלב שהיא מרר עם העולם צריך קורבן, כמו העולה, אף שהוא דורון מכל מקום מחפרת על עירור הלב. עירור
הלב זה לא סוג של פסיבי?
זה לא מה?
סוג של פסיבי?
לא מה?
סוג של פסיביות.
לא, לא, זה לא פסיבי בגלל שיש לו אפשרות לחשוב על משהו אחר. הוא לא יכול לא לחשוב, אבל הוא יכול לחשוב, הוא יכול לקחת ספר ולקרוא, ישכח את המחשבות שלו.
מה עושים היום?
תכף נראה. על זה. הוא בונה את זה ככה שנשאל את השאלה, ואז נקבל את ההמשך כתשובה לשאלה. כי אחרת לא נזכור את ההמשך, זה לא ידבר אלינו. כשזה הוא מדבר על תפילה, רק אחרי שהוא מציג את כל העניין הזה. וגם אכן התמידים אמרו חז"ל שאין לכפר, תמיד של שחר מכפר על עבירות הלילה, של בן ארבעים מכפר על עבירות היום. עכשיו, לפי מה שלמדנו, מה שאמרתי קודם בשם הליקוטי מהר"ן, שגם בביטול מצוות עשה יורד חיות לקליפות, אז מובן גם העולה שמכפרת על היעדר מצוות עשה. כאן הוא לא מתייחס לזה, כנראה שזה דרגה אחרת, אני לא יודע. צריך למצוא לזה תירוץ. וכיוון שהקורבן הוא תיקון העולם, זאת אומרת, סך הכל זה תיקון העולם, זה תיקון, זה להחזיר את החיות למקור, לעולם הבריאה, ששם הגיע הפגם על ידי החטא, על ידי הקורבן מתקנים את הפגם. ובעולמות אין אור אלוקי שופע אתה בזמן החורבן בייחוד שלם, לכן אסור להקריב. מה שאין כן התפילה שהיא תיקון האדם בעצמו, ואת האלוקות שבקרבו הוא מגלה בתפילה, על זה הוא התחיל, בתחילת השיעור למדנו שבן אדם צריך בתחילת, לפני התפילה, להזיז מעצמו את כל אבלי העולם הזה, ולגלות את האלוקות שבקרבו. ועם זה להתפלל, ובאלוקות הזה מתפלל, בבחינת ויקרא השם השם, הוא הביא מהקדושת לוי, שהשם שבקרבנו קורא להשם. לכן גם בזמן החורבן יכול להתפלל. טוב, אז את זה, על זה הוא עכשיו מבאר, מה זה קשור, ואיך זה, איך זה נכנס בתוך הרי המאמנה שהביא קודם. נשאיר את זה פה. נשאיר את זה פה, כי להיכנס לזה לא נגמור. טוב.
בהתחלה הוא אמר כביכול, נכון, שמדבר עם השם.
לדבר עם השם.
אז יכול להיות שזה הכוונה, בגלל זה הוא אומר כביכול, כיוון שזה בקרבו, כאילו?
יכול להיות שבגלל זה, אני חשבתי שיכול להיות בגלל שהוא לא אומר לדבר אל השם, אלא לדבר עם השם. גם כן ביטוי לא ראוי כזה.